נעשית לו, היא בעצמה נעשית לו שמה מוות, כי הוא לא זכה. עכשיו נראה בנקודה השנייה, בעבודת השם. עבודה זה כבר לעבוד על המידות. איפה פה יכולה להתפתח נקודה של ישות שאנחנו אמורים להיזהר ממנה? החסידות מחנכת שעבודת השם אמיתית היא ביטול, ביטול היש, ביטול האגו. תחשוב על העניין, על האמת, ולא מה יהיה לי מזה. זה אפשר להגיד כל החסידות על רגל אחד. אל תחשוב על הגן עדן שלך, אל תחשוב על ונתתי עשב בשדך. תחשוב מה השכינה רוצה, מה הקדוש ברוך הוא משתוקק, איך אני יכול להשלים את הכוונה האלוקית. במילים אחרות, תשתדל להיות בורג במערכת ותו לא. חז"ל אומרים, אני נבראתי לשמש את קוני, ויש גרסה אחרת, אני לא נבראתי אלא לשמש את קוני, חוץ מזה אני כלום. מה זה?
למה
האיברים של הגוף שירצו לשמש את הנפש? למה? שולטת עליהם. זאת אומרת, הם הבינו את מצבם. אלא רגע, ואיך קוראים לביטול הזה? רגע, ואם אנחנו נשחרר אותך מהברירה הזאת, תשמחי. זאת הנקודה, מבינה? העץ גם קשור לקרקע. את יכולה להסתכל על זה כמגבלה, מסכן העץ, לא יכול לזוז, קשור לקרקע. אבל מצד שני, תסתכל על זה אחרת, זה החיות שלו. זה ההבדל. כאן אני אומר דברים ממש בצורה מברקית, אבל תפתחו את זה לעצמכם. זה ההבדל באמת בין הגישה של החסידות לשאר הגישות. אם את ניגשת לקדוש ברוך הוא כמו עבד למלך, אז צריך להיות איזה תמריץ. למה שהעבד יעשה מה שהמלך אומר? או תמריץ שלילי של עונש, או תמריץ חיובי של פרס. אפילו איש ואישה, יש איזה תמריץ. למה האישה עושה רצון בעלה? כי היא אוהבת אותו, תומך בה וכולו וכולו, היא נהנית מזה שהיא עושה רצון בעלה, זה בשבילה גם כן, כן? אבל כשמדברים על היחס של גוף נפש, פה זה יחס מאוד מעניין. זה לא שהגוף אמר, תשמע, אני שמתי לב שבלי הנפש אני לא אוכל, אז כדאי, בוא נשמע בקולה. ואם הייתה לגוף ברירה, נגיד לגוף, אולי אתה רוצה לצאת קצת לנוח? כל היום אתה עושה את רצון הנפש, צריך לנוח קצת. אז יש הר המנוחות בשביל זה, כן? אז, והיא גם לא שואל, מעניין, הגוף אף פעם לא שואל, רגע, מה בכל היום? איך שבא לה, אני צריך לעשות, למה? התשובה היא, אין לה אגו לגוף. לכן, אני לא חושב. רגע, שנייה. אז בעצם כאן הרעיון, זה כן, את צודקת, זה ההבדל בין האדם והגוף. לאדם מלכתחילה יש אגו. נכון. אבל החסידות מלמדת אותו להבין את מעמדו הנכון, לא מה הוא משלה את עצמו, מה מעמדו האמיתי לפני הבורא, ואז הוא לאט לאט מפנים את זה. אבל זאת הנקודה. הנקודה היא לא אינטרס הנברא הוא הקובע, אלא אינטרס הבורא. זה במילה אחת. הרמב"ם אומר את זה בשפה שלו, עבודת השם לשמה. ואתם יודעים איך הוא מגדיר לשמה הרמב"ם? לשמה של מי? אז לשמם של השמיים, לשמה, יש פה איזה לשון נקבה, של מי? אבל לא הזכרנו את המילה עבודה קודם. הרמב״ם אחרי שהוא אומר לשמה, הוא אומר, מה זה העובד לשמה? זה מגדיר ככה, עושה את האמת מפני שהיא אמת, ולא מפני שום דבר בעולם. לשמה של האמת. ראש דברך אמת. חסיד, ככה מחנכים אותו. אני לא אמרתי שכל אחד מגיע לזה, אבל זאת השאיפה. לפחות הוא יודע שאם הוא לא הגיע לזה, הוא לא באמת עדיין. כל זמן שהוא עדיין חושב על מה יהיה לי מזה, אז זה לא האמת. זה דרישה גבוהה, אני לא אומר. אבל זה כיף להיות איבר של הגוף, כי אתה חי. כי אתה חי. זה כאילו שתגיד לי, בשביל מה הייתי צריך את הגמרא, מה, אני לא הייתי מבין לבד אם הייתי לומד את החומש, הרי מאיפה הגמרא מוציאה את כל מה שהיא מוציאה? מהמשנה. מאיפה המשנה מוציאה? למדה את זה מהפסוקים. אז מה אני צריך את כל הספר הגדול הזה? זה עולה, כל הכרכים האלה עולים 2,000 שקל. יש לי חומש, הוא השורש של הכל. נפתח ואני אבין משם. אנחנו נבין משם? לא. הגמרא כן. רגע, אני מדברתי על עצם הפיתוח. שלא כל רעיון שתמון בגרעין, כל אחד יכול להוציא אותו. הסידות לא יצרה תורה חדשה. אבל היא השיטה, כמו שהגמרא היא השיטה להבין את הפסוק של וקשרתם לאות על ידיך, שלבד לא היית מבינה אותו, נכון. היית מבינה אותו, אבל לא נכון. כן? באה הגמרא ומסבירה לך את זה, ובשביל זה צריכים ספרים שלמים, והוכחות שלמות, ופלפולים שלמים, ואת לא יכולה לטעון, מה אתה יודע, אבל כתוב וקשרתם לאות על ידיך. לא הייתי מבין לבד? לא, לא הייתי מבין לבד. אותו דבר, יש עוד פסוק שלא מבואר בגמרא, רק בחסידות. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אין בגמרא, איבא ילוהו, מהו השם אלוקינו? מהו השם אחד? תשמע, בוא אני אענה לך. אין בגמרא. אבל יש בחסידות. מה זה הבעיה? מה זה אלוקינו? מה זה אחד? זה מין גמרא כזאת. גמרא שמסבירה את הפסוקים של חובות הלבבות. זה לא קשור לצדיקות, זה קשור... סליחה, 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 יש כאן אי הבנה, יש כאן אי הבנה. אני מרגיש מהשאלות שלכם, וזה באמת, אני מבין למה אתם שואלות ככה. אני מרגיש מהשאלות שיש תחושה כזאת שהחסידות מתיימרת להיות הכי, הכי מכולם. אף אחד לא הגיע למה שאנחנו הגענו, כן? זה לא דרגה שלנו. זה דרגה שהקדוש ברוך הוא גילה אותה בבוא העץ לגלות אותה. לא הייתה יכולה להתגלות קודם, כמו שהזכרתם קודם על המושג של מתוך שלא לשמע, בא לשמע. אז איך הסדר? כשילד גודל, בהתחלה אומרים לו סוכריות, אחרי זה אומרים לו כסף, אחרי זה אומרים לו ציונים, אחרי זה כבוד, שידור, מעמד, תהיה רב, אחר כך אומרים לו גן עדן. אגב, שהוא כבר יוצא מכל הקליפות, אומרים לו, באמת, מה אתה עושה זה בשביל התמריצים? הרי, ואהבת את השם אלוקיך. אז כמו שבפרט זה כך, גם באומה זה כך. כשהאומה התחילה, דיברו איתה רק נגלה. תניח תפילין, תשמור שבת, בלי למה, בלי מדוע, ככה. קיבלת מצוות. כשהאומה התפתחה יותר, התחילו להתפתח תורות המוסר, שאמרו לבן אדם, אתה תשיג גן עדן, כהנום, כדאי לך לקיים תורה ומצוות. התפתחו עוד יותר, העולם נהיה עוד יותר משכיל, עוד יותר פתוח להיגיון. מורה נבוכים התחיל להסביר ולהוכיח על פי שכל. העולם נהיה עוד יותר נעלה, בהקבלה. כשהעולם מגיע לקראת סיום, סוף סוף הגענו למצב כזה, שהתגלתה בתורה נקודה חדשה שדורשת עכשיו עוד יותר להתבטל לגמרי. אז זה לא שאלה של צדקות. לא, אני לא מכיר כזה. אולי? בוא נגיד ככה. זה לא עניין מפלגתי, זה עניין שכל דבר אפשר להיות מוזיקאי וללמוד פיזיקה? לא קשור. אבל הוא מדען גדול. אז מה, הוא פחות, הוא יותר טיפס ממוצרט? הוא איינשטיין, יכול להיות שאיינשטיין לא ידע לשיר פזמון הכי קטן. מה הקשר? כדי להגיע למטרה מסוימת יש תורה שמלמדת את זה. אם אני בא לספר שכל הספר מלמד אותי במפורש, לא אני אומר את זה עליו, הוא אומר, תעבוד את השם כדי לקבל גן עדן. ספר מסילת ישרים לדוגמה, ספר קדוש. הוא אומר לך מיד בהתחלת הספר, כל התכלית של האדם בעולם היא לשאוף לדבר אחד, להגיע להתענג על השם בגן עדן. זוהי המטרה, זוהי התכלית. אז מצד אחד אני מעלל ומשבח אותו, זה עדיף מה שלהתענג על סטייק. ברור, אדם מגיע לכזה דרגה שהוא מואס בכל תאוות העולם, ומה הוא רוצה רק? להתענג על השם בגן עדן. הלוואי עליי כזה דבר, זה דבר גדול מאוד. אבל באה החסידות עם הזכוכית מגדלת שלה ואומרת, אבל בכל זאת יש פה אינטרס אישי, רוחני, עדין, אינטרס של הנשמה, לא של הגוף. אבל עדיין אתה עושה את זה בשביל שלך יהיה טוב. אם תקחי דוגמה, זה הכי חזק, אם תקחו, אל תשמעו מה אני אומר, תקחו כל ספר, תשאלו אותו, בשביל מה נברא העולם? מה התוכלית? אצלנו אומרים, נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות דיון, תראו אם יש עוד ספר שאומר את זה. מעניין. לא אני מדבר. תשאלו את ספר פלוני, למה נברא העולם, אז הוא יגיד, כי טבע הטוב להיטיב לברואיו. הוא רצה להיטיב לברואיו. אז מה הוא אומר במפורש? שכל התכלית היא בשבילכם. אני צריך את זה, הכל בשבילכם. עשיתי לכם, שלכם יהיה טוב. בזוהר כתוב, אפילו בזוהר, ברא את העולם כדי שאנשים יזכו להכיר את גדולתו. שוב, זה שהם יזכו להכיר את גדולתו. אבל הספר היחידי שהתחיל לפתח ובעריכות רבה ובעמקות רבה את הנושא שכל אלה זה הכנה, זה להגיע לדרך, זה בשביל מתחילים, אבל להגיע לנקודה המרכזית שבכלל אתה לא עושה בשביל עצמך. נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה, אתה כאן לא משחק בתפקיד. מה זה? למה לא? לא, התכלית מתבצעת, אבל מה, איפה אני בעסק? גם יהודי שלא יודע מכל מה שאנחנו מדברים פה עכשיו, סתם אני אכפילים, גם הוא ביצע את התכלית. לכן אין פה בעיה שכולם לא מבצעים את התכלית, רק החסידות, ודאי שלא. התכלית מתבצעת רק על ידי מעשה. המעשה הוא עשה, לא משנה מה הוא חושב, יכול לחשוב על גיהנום, שיפודים, לא מעניין אותי מה הוא חושב. הנה התפילין, האור האלוקי ירד לעולם. אבל אם השאלה היא על תחושת האדם, לא על הפרויקט עצמו, הפרויקט עצמו יתבצע בכל מקרה. בין אם הוא יהיה איש מוסר, או איש חקירה, או איש קבלה, או איש חסידות, או אפילו איש ניגלה, בלי כלום. הפרויקט יתבצע. השאלה היא עד כמה אני דבוק בנושא. אבל למה רצון השם, תשאלי אותם, למה השם רצה את המצוות? אז הם יענו לך, כי הוא רצה לעשות לנו טוב. אבל יש ראש דברך, אמת, לא משנה מה אני חושב, מה הוא אומר, כן? אז לכן יש דרגות בזה. אחד עובד את השם על מנת להינצל מגיהנום, השני עובד את השם על מנת לזכות בזיו השכינה בגן עדן, השלישי עובד את השם כדי להכיר את גדולתו, שזה עונג נפלא, והרביעי בא ואומר, כל זה זה בשביל מי שעדיין מרגיש שהוא קצת יש, ולכן הוא צריך פיצוי, תמריץ לעבודה שלו. מי שחונך ומרגיש שבעצם אני רק עבר אחד גדול במערכת ותו לא. אז איברים לא שואלים את הנפש, מה פתאום אני אעשה את רצונך? בשביל מה? כל מציאותי זה רק כזה. כל מציאותי, אני לא צריך שום טובות, זה החיות שלי. אז שוב, אצל מי זה מחייב? רק אצל מי שלא הגיע לנקודה הזאת. מי שעדיין היחס שלו עם הקדוש ברוך הוא באמת מעריך אותו כבורא, כמלך. אבל גם המלך הכי נערץ, לפעמים באמצע אוכל הוא קרא לי, וממש אני רעב עכשיו ולא בא לי ללכת, אבל אוף, באמת קרא לי, מה אני אעשה? אז זה מחייב, זה נעים, אבל מה לעשות? זה המלך, אין לי ברירה, אני עושה. אבל אין מצב שהאיבר בגוף אומר, אוש, דווקא עכשיו הוא רוצה ללכת, דווקא אני רציתי לא ללכת. אין לו רצון בכלל לרגל. זה פשוט מה שהנפש רוצה, אוטומטית היא עושה. אצל האבות זה היה בגלוי, זה קוראים המרכבה. מה זה המרכבה? מה זה צדיק שבחינת מרכבה? זאת אומרת שאין לו אגו בכלל. מה שרצון אלוקי, האיברים שלו עושים אוטומטית. זה דרגה גבוהה. אבל זאת השאיפה שרוצים לחנך אליה, להגיע אליה. וגם אם לא נגיע אליה, לפחות נדע שלא הגענו. עכשיו אני רוצה להכניס רעיון מעניין מפרשת השבוע בקשר לנושא הזה. איך מקשרים את הרעיון מפרשת השבוע? השבוע אנחנו עומדים על חלומות של יוסף. זה באמת מוזר כל הסיפור, אם לומדים את זה בלי פנימיות התורה, רק ככה שטחי סיפור, זה ממש נורא מוזר. יוסף כזה צדיק, צריכים להיות חכם גדול בשביל להבין שחלום כזה, לא יש כל חלום, שמלום, תעשה צפות צפות צפות, אז חלמת חלום, ביג די. וחוץ מזה, מה אתה מספר להם? אתה לא יודע שזה יעצבן אותם? אז חייב להיות נודניק, אחרי זה זה פלא שמחרו אותו? מה, ושמה זה? ומדובר בצדיק, זה לא יודע, ילד שמתחיל עם האחים שלו, מה בו בצדיקי? זה א', ב', מה באמת פשר החלומות האלה? ולמה דווקא חלום מהסוג הזה? אז הרבי אומר על זה באחת השיחות, דבר מדהים. החלום הזה היה הודעה נבואית. לא סתם אחד יושן בלילה, משהו חשב ביום, הוא חולם בלילה. זה היה שדר אלוקי ליוסף הצדיק. ואת השדר הזה הוא לא יכול לבלום, כמו שנביא ירמיהו גם היה מבסוט לסגור את הפה ולא ירדפו אותו. אבל הוא חייב להגיד, הוא אמת, הנביא הוא אמת, הוא חייב להגיד, הוא לא יכול לבלום. מה היה המסר הנבואי, תראו איך הרבי מפרש את זה, מה זה, והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. אז אומר על פי קבלה, שדה זה רמז בעולם הזה. למה העולם הזה נקרא שדה? ולמה דווקא מעלמים עלומים בתוך השדה? היה יכול להיות באותו מידה, אותו חלום, היה יכול להגיד, והנה אנחנו עושים כתיף בפרדס. למה דווקא שדה? הרבי, מה ההבדל באמת בין אילן ושדה? באילן יש ריבוי ענפים, ריבוי עלים, ריבוי גדול יש שם. אבל כל הריבוי הזה יושב על בסיס של אחדות. יש לו מאחד, השורש. זה לא משל לעולם הזה. המשל המתאים לעולם הזה זה שדה. שדה כל שיבולת לעצמה. למה זה קשור לעולם הזה? תחשבו רגע, אחד הדברים שאנחנו לא שמים לב אליהם, החיים. אם אין לאדם נקודה פנימית של תכלית בחיים, אתם יודעים מה זה החיים? מה ההפך מקודש? חול. למה קוראים לזה חול? יכול כל גרגיר לחוד. הייתם פעם בשעון חול? זה הסמל של הזמן. כל דקה, עוד דקה, עוד דקה, הלך עוד יום, הלך עוד שעה. מה הקשר בין השעה הקודמת לשעה? אין שום קשר. פה אכלתי, פה ישנתי, פה עבדתי, פה קראתי עיתון, פה לאסתי, מסתי. מה הקשר בין כל הנקודות האלה? טיק, 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 נקודות, נקודות בודדות שאין שום קשר ביניהן. כל רגע אני מדלג לנושא אחר, ואז החיים נהיים באמת חול.
למה? יש קו אחד
שמאחד בינו. מה? יש קו אחד שמאחד בינו. מה? מה? זהו זה. אז הנה פה, פה בא רעיון שאומרים לי, אומרים לי יוסף, אתה יודע יוסף מהי עבודתו של יהודי? עבודתו של יהודי לרדת לשדה שהוא עולם הזה, ולקחת את כל ענייניו שהם בריבוי ובפירוד, ולעשות מהם מעלמים עלומים, לעשות מזה קשר אחד של תכלית, של מטרה, וקשר את הכל ביחד. כל מעשיך יהיו קשורים עם חוט של לשם שמיים. ואז מה זה נהיה? מה זה נהיה אז? עלומה, אבל שלי. לך יש את העלומה שלה, את העניינים שלה, ולך יש את העניינים שלה. כל אחד עם העלומה שלו. נו, אז יבוא אחד ויגיד, יופי, הבנתי את המסר, אני יש לי את חלקי בעולם, את הנושאים שלי, שאותם אני צריך לקשר, זהו, גמרתי את העבודה שלי, ריבונו של עולם, העלומה שלי בוחנת, את יכולה לבוא לקחת. אומרים לו, לא, יש שלב נוסף, והנה תסובנה עלומותיכם, ותשתחוונה לעלומתי של מי? של צדיק הדור. ולמה החלום הזה בא רק עכשיו? למה הוא לא בא כזה חלום ליעקב או ליצחק? זה הסבר מאוד מעניין. פעם ראשונה שהיה רבי ביהדות זה יוסף. למה לפני זה לא? לפני זה עוד לא היו העברים שצריכים ראש, היה רק נקודה אחת, אברהם, יצחק, יעקב. אבל ברגע שנהיה קבוצה הכי קטנה של 12 שבטים, או, יש כבר עמצ'יק, עם קטן חייב ראש, ומיד מי הראש של הדור? זה לא הוא קבע, נשמיים נקבע. אבל הוא הכי צעיר, לא קשור, צעיר, זקן גדול, זקן קטן, זה נשמה כזאת. הוא ירד לעולם להיות נשמה של רבי, אז מודיעים לו בחלום, שמע, זה החלום, זה אתה צריך למסור לחברה. והוא מבין שזה יחב להם, כי הם היו גם צדיקים. אנחנו גם צריכים להשתחוות לך? מה אנחנו צדיקים לעצמנו? אנחנו נעלם את האלומה, אבל מה פתאום אני והאלומה שלי ביחד צריכים להשתחוות אליך? ואתם יודעים מה הסוד? למה? לא בגלל שיש איזה סופרמן ביהדות, אלא כדי ליצור את ההרמוניה הזאת. גם היד שלי היא אלומה. אלומה של מה? חבילת שרירים ופרקים וגידים, אבל כולם ביחד זה רק יד ימין. זה באמת אחדות, יש פה אחדות, אבל זה רק יד ימין, יש גם רגל שמאל. איך הם יהיו ביחד? כשכולם יהיו כפופים תחת המנצח הראשי, הראש, אז תהיה הרמוניה בכל היהדות כולה, לא רק אני בעולם הקטן שלי. אז שוב אנחנו רואים את אותה נקודה. אז מילא שוב אותו רעיון, העבודה הזאת של ביטול אומרת אין פרטי, אין אישי, אין שלי, יש הרמוניה. אתה בורא קטן במערכת, אתה תא קטן באורגניזם ענק. ולכן זה גם אומר עוד דבר, בחיים האישיים שלי זה גם אומר שאין דברים עצמאיים. למשל, אחד שאין לו את תורת החסידות, מה הוא אומר לעצמו? נכון, יש דברים שמחוברים לתורה, כמו מצוות, כן? אבל יש תחומים מותרים, ניטרליים, זה לא עבירה ולא מצווה. סתם בא לי קצת לגלוש, סקי בחרמון, מה קרה? זה מצווה? לא. עבירה? גם לא. נו, בסדר, את המצוות עשיתי לך. עבירות שאמרתי, עכשיו תן לי ליהנות משהו מותר. אתה רוצה גוש? גוש קטן של ישות, שהוא לא יהיה מחובר למטרה. אתה רוצה רגע בחיים שיהיה עצמאי, לא קשור לשום מטרה, לא קשור לשום תכלית. אופה, הנה הנקודה של ישות. מפה מתחיל להתפתח הגידול של תחום העבודה, ואז מתחיל ישות, וישות גוררת עוד ישות, וזה מתפתח מהאסור, מהמותר, נהיה מותר בדיעבד, אחר כך נהיה אסור דה רבנן, אחר כך יכול להיות אסור דה אורייתא. כן. לא, לקשר את זה למטרה, לא שאסור לגלות. זה תלוי בך. יכול להיות שלא יכול להתקשר. אם זה לא יתקשר, אני לא עושה את זה. אז זה לא בגוף שלי. בדיוק. אם זה רק אומרת, אל תעשי את זה. אבל אם זה באמת ככה, להפך, בבקשה. החסידות לארג'ת, זאת אומרת, בבקשה, אפשר גם לשחק כדורגל. בתנאי שזה אצלך באמת, ושקצת להשתחרר ולקבל חיות חדשה, שיהיה לך חשק להמשיך עוד שעתיים ללמוד, בבקשה, אתה רוצה לאכול בשר, כי בא לך עכשיו משהו טוב, ואז יהיה לך חשק לעבוד את השם, אחרי זה עבודת השם שלך תהיה יותר טובה, בבקשה, אין בעיות. אבל אם אתה רוצה, זה עובד לי כל הזמן עבודת השם, תן לי פעם לאכול בשר סתם, כי אני רוצה לאכול בשר. נקודה אחת בחיים תשאיר לי עצמאית. זה כמו שאחד יבקש, תן לי תא אחד בגוף, רחמנא ליצלן, עצמאי. זה הנקודה. זה לא נעים לשמוע, אבל זה הנקודה. אז ממילא, איך אמרנו כמה פעמים בשם החסידים שאמרו, מה שאסור, אסור. מה שמותר, מיותר. ומה שמיותר, זה לא נעים. אבל הישות לא אוהבת את זה, מה שאמרנו עכשיו, היא מתנגדת לעבודה כזאת. למה? כי העבודה הזאת מבטלת אותו. הוא רוצה להיות גוש עצמאי. ותראו איך אני קשר את זה עכשיו, הגוש העצמאי של העבודה נעזר גם עם הגוש העצמאי של התורה. אתם יודעים איך? אתם לא מספיק למדניות כדי לנצל את התורה להנאות אישיות. יש, הוא למדן, הוא יודע, הוא מצא גוש בתורה, וזה כתוב מה שאני אומר לכם. דייך מה שעשרה תורה, לא צריך להגזיר. אז לכן הוא אוכל גלידה בענה הגדולה, מה אתה עושה לי, תקפיה, זה דייך מה שעשרה תורה. והוא מצא גם ירושלמי, שכתוב שם, חייב עתיד אדם ליתן את הדין על כל מה שראו עיניו ולא נהנה. מה אתה אומר לי לעשות את זה? כל צריך ליהנות בחיים. שוב, לקח גוש בתורה וניצל את זה לגוש בעבודת השם, והגושים הולכים ומתרבים, רחמנא ליצלן. הדבר השלישי, הנקודה האחרונה, גמילות חסדים. גמילות חסדים זה נקרא הקשר החברתי, אהבת ישראל. וגמילות חסדים לא רק בגשמיות, גם ברוחניות. לדאוג לזולת, שיעניין אותי המצב של כלל ישראל לא פחות מהמצב האישי שלי. ובזה אני לא צריך להרבות, כבר למדנו כמה פעמים שהיסוד של אהבת ישראל אמיתית הוא הביטול העצמי. כל זמן שאני אני ואתה אתה, אז תמיד אני אמצא משהו בעני שלי יותר יפה משלך, כי זה אני. אז אני לא יכול לאהוב אותך ממש כמוני. מתי אני יכול לאהוב אותך כמוני ממש? ברגע שאני אכיר שאתה אני ואני אתה. אנחנו שנינו תאים באורגניזם ענק של נשמות. 14 מיליון נשמות מהוות אורגניזם אחד גדול, ואני בסך הכל בכל התמונה הזאת לא אני תא אחד קטן ותו לא. ואם אני אזכור שאני תא ואני צריך לדאוג לכל המערכת כולה, זה ביטול, זה אהבת ישראל, זה מה שדורש את החסידות. עכשיו מאוחר, אבל חייבים להתייחס גם בכבוד. והראיה שאחרים שאפילו בהחלט חושבים כך יחשבו פעמיים, רגע, אני צריך להציל את כל עם ישראל, אני צריך לדאוג שהקבוצה שלנו יהיה לה תקציב טוב בממשלה. איי, זה יבוא על חשבון. תראה, אני לא המנהיג של עם ישראל, זה לא עניין שלי לדאוג לזה, שידאגו אחרי זה. אבל פה זה להפך, אתה לא תקבל, אתה תהיה סנוי אולי, לא פופולרי, ובלבד שתדאג לכלל ישראל. זה מין גישה אחרת. אולי זה פן חיצוני של הדברים, אבל יש את זה גם בעבודת השם, לא רק בפוליטיקה. עכשיו בואו נראה כמה מילים לגבי הטענות של ההתנגדות שהזכרנו קודם, ואני משתדל כל פעם להעביר לכם שלא צריך להתייחס בביטול לטענות התנגדות, אלא להבין את הצד השני, לענות לו על הדברים, ואז הדברים מופנמים אצלנו. ההתנגדות טענה זעקה חמאס, ובצדק אני אומר, זעקה, החסידות מבטלת את ההישגים שלי בתורה. הייתי כזה למדן גדול וחשוב, פתאום באים אומרים לי, מה אתה בסך הכל יודע? קצת ניגלה. פנימיות התורה, אתה בור ואמר, אתה לא יודע את פנימיות התורה, אתה מכיר רק את הקליפה של התורה, את הפנים שלה אתה לא מכיר. אז מה להפכו אותי לכלי ריקן? מבטלת את הישגי בעבודת השם. קיימתי תרי"ג מצוות כמעט. חשבתי שאני צדיק כמעט. באים אומרים לי שאני אפילו לא בינוני. הרסו אותי. מבטלת את הישגי בגמילות חסדים. אני עושה טובות, וזה, וזה פתאום באים אומרים לי, כן, אתה עושה טובות רק לחוג שלך. כמו הבדיחה הידועה, למה החסידה נקראת חסידה? שעושה חסד. אם היא עושה חסד, למה היא עושה מה? כי היא עושה רק עם חברותיה. כן? מה באמת התגובה לזה? יש להם עוד הרבה טענות. הטענה של אבותינו לא השתמשו בזה, הטענה שההקרנות החסידי-אקטיביות הן לא תרופה שאפשר למשש אותה. יש כאלה אומרים, איזה מין תרופה זה? הקרנות לא רואים בכלל את הקרינה. אתה מדבר איתי מיסטיקות, אני רוצה תרופה שאפשר להרגיש כדור, זריקה, פה זה מין כזה דבר שלא אפשר למשש אותו. קרניים מיסטיות כאלה, אין לנו עסק בנסתרות, אני לא רוצה להתרפא עם מיסטיקה או טועה. יש כאלה שגם, אני מנסה הכל להכניס לתוך המשל הזה, יש כאלה שלא רוצים להשתמש בזה כי זה גורם לנשירת צערות. מה זה ברוחניות? בפירוש שמעתי טענה כזאת, שאומרים, לפני שלמדתי חסידות, אומר, הייתה לי אמונה תמימה, לא היו לי שאלות ולא ספקות. איך שהתחלתי ללמוד חסידות עם החקירות האלה וזה, פתאום התחילו לצוף לי שאלות וקושיות, ואני הולך לישון עם ספקות באמונה. אז זה גורם לי לבעיות, להפך, אני לא רוצה כזה דבר. אז באמת, בכמה נקודות לקראת הסוף, מה התשובה הזו? אז נקודת הטענה שאומרת, אין לנו עסק בנסתרות עד שימלא קרסו בשס ופוסקים, ככה טוענים היום. מי שלמד הרבה שס ופוסקים, הוא יכול להרשות לעצמו ללמוד קבלה, וסתם כל ארכי פרחי יושב ולמד חסידות, טניה, קבלה. אז תתפלו לשמוע, כמה שמקובל להגיד אין לנו עסק בנסתרות, הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, בקונטרסים שלו, אמר פעם במילה מאוד חזקה, מי פטר אותך מלעסוק בנסתרות? תראו לי איפה זה כתוב. איפה זה כתוב שאתה פטור מלעסוק בנסתרות? הקדוש ברוך הוא נתן תורה? הוא נתן רק את הנגלה או גם את הנסתר? אז מה זאת אומרת אתה אומר? זה כאילו אחד יגיד, משנה אני צריך ללמוד, אין לנו עסק עם גמרא. מה זאת אומרת? מי פטר אותך? אז כולם מצטטים מה שאמרתם קודם, כתוב, הנסתרות להשם אלוקינו. מי שאומר את זה זה בורות. מה רש"י אומר על הנסתרות להשם אלוקינו, אתם יודעות? יש שמה ברית וערבון, שאם יש בכם שורש פורי ראש ולענה, ואתם לא תוציאו אותה, אז בחרף השם בכם, וכו' וכו'. אז בני ישראל שמעו את זה, הם אמרו, מילא אם אחד רואים שהוא עובד עבודה זרה, אז אנחנו יכולים לסלק אותו מקרבנו, אבל דברים שבלב, אם אחד חושב, ירורי כפרה, איך אנחנו נדע? אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, על זה אני לא בא אליכם בצביעה, הנסתרות להשם אלוקינו. אם אחד יהיה שורש פורה ראש ולענה בנסתר, זה תשאירו לי, אבל הנגלות, אתם תטפלו. אבל אין הכוונה שם שאתה פתחו מלעסוק בתורת הנסתר, זה פשוט פירוש לא נכון. יסוד היסודות בעמוד החוכמות לידע שיש שם מצוי ראשון. כל הנסתרות האלה זה ארבע פרקים הראשונים של הרמב"ם, שהוא אומר שזה מצוות עשה לדעת את זה. הוא אומר גם שזה קשור לאהבת השם. אי אפשר לאהוב את השם אם לא יודעים אותו. אינו אוהב את השם אלא בדעת שידעהו. עוד יותר, אני חושב שאמרתי את זה כבר פעם, גם השיעור הזה הזכרתי את זה. תזכרו, כל אלה שלומדים גמרא, תשאלו אותם שאלה פשוטה, מה זה גמרא? מה זה תלמוד? תלמוד מבאר לנו פסוקים שאנחנו לא היינו מבינים אותם לבד. דורש, גזרות שוות וקל וחומר, עד שאני יוצא עם דבר ברור, מה זה פרי עץ הדר? לא יודע אם זה תפוז או לימון, כן? אני יוצא עם פירושים ומוכיחים לי שזה אתרוג. אבל איזה מסכת מפרשת את ואהבת את השם אלוקיך? איך עושים את זה? איך עושים את זה, רבותיי? איך עושים תפילין כתוב בשולחן ערוך? איך עושים מזוזה כתוב בשולחן ערוך? איך אהבת השם? חפשו בכל השולחן ערוך. אין. אז בא הרבי ואומר, תורת החסידות גם היא גמרא. רק יש גמרא שמסבירה קורבנות, יש גמרא שמסבירה שבת, ויש גמרא שמסבירה אמונה ואהבת השם ויראת השם. זה מין גמרא כזאת. זה מסכת פנימיות. אז מה היא שונה משאר המצוות של התורה? עכשיו אני אומר תמיד לחברים שלי שאומרים לי שהם לא לומדים חסידות כי הם עוד לא הגיעו לגיל 40 והם עוד לא מילאו קריסה משס הפוסקים ולכן אסור. ככה הרב שלנו אמר. אז אני תמיד שואל אתם שאלה פשוטה, תגיד לי את האמת, הרב שלך כבר מילא קריסה משס הפוסקים? בטח. הוא כבר בן 40, הוא בן 80, והוא כבר לומד חסידות? לא. לא. מה זה מראה? זה היה תירוץ. זה היה תירוץ. והאריזה וכל המקובלים אומרים שהיום אין את המגבלה הזאת לא של בן 40 ולא של שס ופוסקים. היום מצווה לגלות זאת החוכמה, כך אומר האריז. למה לא? להפך, הרבי אומר, הרי את הנושאים האלה שאת לומדת חסידות וקבלה, בשביל מה את לומדת זה? כדי לדעת איך להניח תפילין? לא. מה החומר הזה מלמד? אהבה ואירה, נכון? מהרבי, אהבה ואירה זה מצווה שאנשים חייבות. דווקא גמרא לא צריכות ללמוד. הן פטורות בתלמוד תורה בתור למדנות, אבל אותן מצוות שבהן הן חייבות, הן פחות לדעת ההלכות. אז כמו שהיא צריכה לדעת הלכות טהרת המשפחה, היא צריכה לדעת הלכות טהרת הלב, היא חייבת בזה. גם אישה חייבת באהבת השם ובאמונה ובשמה ישראל ובידעת, במצוות שאין לו זמן גרמה. ואם אין דרך אחרת איפה ללמוד את זה, רק בתורת הנסתר, אז זה המקום שצריך ללמוד את זה. אחרת היא לא יכולה לקיים את המצוות הללו. והדבר האחרון, זה הכי חשוב, חסידות איננה נסתרות. זה הכי חשוב. אם אחד היה טוען את כל הטענות האלה על קבלה ועל אריזל ועל זוהר, גם אז אמרנו שלא תמיד צודק, אבל לפחות הוא צודק שזה נסתרות, הוא מפחד מנסתרות. חסידות היא פשוט לא נסתרות. עובדה, אתם למדות את זה, זה חומר מובן, חומר שמדבר בשפה אנושית. הוא מבאר עניינים עמוקים, אבל הוא מוריד אותם בשפה מובנת שכל אחד יכול ללמוד אותה, וזה לא נסתרות בכלל. בואו נסגור את הנושא. המסקנה היא שאפשר לומר שביוטט כסלב, אחד הדברים שאולי זה פן כזה שלא שמענו עליו כל כך ביוטט כסלב, אחד הדברים המעניינים שביוטט כסלב אפשר לומר שזה היום שבו אושרה התרופה המיוחדת הזאת לסרטן הרוחני, אושרה לשיווק. עד אז הייתה תרופה שהיה לה התנגדויות, כן, לא, מאז היא אושרה לשיווק, ועלינו להתנדב כולנו לאגודה למלחמה בדברים הללו. לא צחוק. וכשרואים יהודי שיש חשש שמתפתח בו נקודה של ישות, אז צריכים לדאוג שהוא יופנה למרפאת מומחים, שזה אדמו"רים, משפיעים, לא סתם, לא כל חובש יכול לטפל בזה. זה צריך מרפאה מיוחדת. שהם יקבעו את סוג הגידול, את אופן הטיפול בו. כללית, תזכרו, כללית, תורת החסידות היא מקשה. כללית, כן. כי כולם ינקו מהבעל שם טוב, הבעל שם טוב הוא אחד. אבל מה, אחד עשה את זה בתקיצור, אחד בהרחבה, אחד הדגיש את הרגש, אחד הדגיש את השכל, כל רעיון יש השכל שלו והרגש שלו והמעשה שלו, אז יש הבדלים בצורות הגישה, אבל הרעיון המשותף בהחלט, בהחלט זה הרעיון של החסידות, של כל החסידות. ומתוך אהבת ישראל צריכים להפנות כל יהודי לבדיקה מוקדמת, שלא יהיה לו בכלל דבר כזה, כן? ואז להסביר להם שאין להם מה לפחד מתורת הנסתר. הדבר הכי מפחיד שתורת הנסתר יכולה לעשות להם זה שהיא תהפוך אותה מצדיק מפורסם לצדיק נסתר, כן? ורק על ידי זה, רק על ידי תורת החסידות, הגידול הזה נסתר, נשון ש... סותרים אותו, ואז הנשמה מבריאה. זהו המן שנבלע באיברים, ובמן אין גושי בצק. בלחם מן הארץ, שזה תורת הנגלה, סיפור שלם, אם כן אפית אותו, לא אפית אותו, המן הוא כזה מן לחם שנבלע מיד באיברים, אפילו בלי אפייה, זה הסגולה שלו, שהוא תמיד זכה. ולכן אומרים, לא ניתנה תורה להידרש אלא לאוכלי המן. מי שרוצה לדרוש דרשות בתורה, הוא צריך קודם לאכול מהמן של החסידות. דרך אגב, מן זה גם בגימטריה 90, שזה עניין של צדיק, שקשורים לצדיק, שהוא מביא את המן, בזכותו מגיע המן, התורה של החסידות, ואז אפשר על ידי זה להגיע לזיכוך הפנימי, כמו שהמן היה בשביל לזכך את בני ישראל לקראת כניסתם לארץ, גם המן של החסידות הוא בדור המדבר הזה שלנו, ערב כניסתו ארץ הגאולה, אז אנחנו זקוקים לדבר הזה, וככל שנרבה להפיץ את זה לעצמנו ולזולת, אז נקרב את ביאת המשיח, שכולם יהיה דרגה של ביטול, אז יהיה בגלוי, אין עוד מלבדו, ומלא הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, כמו שהדגים במים הם בתכלית הביטול ואין להם ישות, רואים רק את המים, כך היה אז המצב של כולנו, המצב שהתורה תהיה הרמוניה אחת, והעבודה תהיה הרמוניה אחת, ועם ישראל כולו, גמילות חסדים, יהיה הרמוניה אחת, ואז יהיה חיות אמיתית של לחיים.